רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, תודה שבאתם שוב להיות איתנו כאן בפודקאסט שלנו יחסלנו לאן. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושבת שדווקא הנושא הספציפי הזה לא יצליח לחמוק משום זוג שאני מכירה, ציפיות.
ציפיות.
כמה ציפיות יש לנו, אלוהים.
יש לך ציפיות. לי יש ציפייה, אגב.
וואי, וואי, כמה ציפיות יש לך, ליאון, שלום לך, מה העניינים?
הציפייה שלי, אני רק אספר למאזינים שלנו, שלקח לנו בערך 25 דקות להתחיל להקליט את הפודקאסט הזה, בזמן שאני ישבתי פה, הסתובבתי כמו אריה בכלוב.
נכון.
פאולה בדקה הודעות, דיברה עם הבנות, הייתה לי ציפייה שנהיה מסונחרנים על זה שמתחילים מיד להקליט. והציפייה לא התממשה.
היה לך איזה חלום בראש, ואיך אני מעזה לא להתנהג לפי התבנית שאתה בנית לעצמך בראש, שאני אמורה להתנהג.
שאגב,
שערוריה הרי.
שפשוט התבנית שלי היא ממש הגיונית.
ברור.
היא הנכונה.
ברור.
והציפייה שלי זה שתתיישרי עם קו ההיגיון, שהוא אבסולוטי, זה לא קשור אליי.
ברור, זה לא קשור אליך, הרי האמת הצרופה היא אצלך, וזה אובייקטיבי.
טוב, רק לספר למאזינים שלפני שאנחנו מתחילים, היא תהיה פה היום אחת מאושיות הפסיכולוגיה והטיפול הזוגי מהגדולות בארץ, דוקטור נוגה נברו, שנשמור על איזה רגע, נתחיל עם פרסומת ונתחיל רשמית, יאללה.
אתם רוצים לדעת מה נוגה יש להגיד, אם יש לכם בן זוג שיש לו מלא ציפיות.
היא כמובן תגיד שאני צודק.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי, שנקרא אוכל ישראל. על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם, ואז הנה.
טוב, ליאון, אני יכולה קצת רגע, לפני שאני אשמע את מבול הציפיות שיש לך ממני, מהעולם.
את יודעת מה יפה זה שאת כל הזמן אומרת שלי יש ציפיות, אבל בעצם לך יש כל הזמן ציפיות ממני, שאני אחמיא לך, ושאני אהיה שם בשבילך, ושאני אקשיב לך, ואשמע, ואבין את המצוקות שלך, אבל את לא מדברת על הציפיות האלה, כי זה כאילו, זה ברור. אז נדבר גם על הציפיות שלך, אבל מה רצית להגיד?
בשמחה. קודם כל, אני שומעת שאתה מצפה ממני לספר לך על הציפיות שלי. ממך, נכון.
אל תתחמקי, רצית להגיד משהו?
לא, רציתי לספר לך שאחת הסיבות שהיה לי חשוב להזמין לפה את דוקטור נוגה נברו, שהיא, אני מודה שגם למדתי אצלה, והיא אחת מנשות המקצוע הכי מרתקות שאתם הולכים לשמוע. חלק שהיא כתבה במאמר שלה נורא נגע לי ללב.
מה הוא?
אתה מוכן שאני אקריא לך אותו?
מה שירחיק אותי מהציפיות הלא ממומשות שלי, בבקשה, תקריא.
אוקיי, אז דוקטור נברו כתבה באיזשהו מאמר שלה, על איך עודף ציפיות מבין הזוג עלול בעצם להרוס את היחסים.
Mm.
בעוד שבתקופות קודמות ציפינו מבני הזוג שלנו לספק צרכים בסיסיים, הרי שבנישואין המודרניים הדרישות גבוהות בהרבה. כלומר, זוגות מתחתנים לא רק עם הציפיות שהפרטנר יאפשר ויספק את הצורך בקרבה ובקשר, אלא גם את השאיפה להתפתחות אישית, לסיפוק, להגשמה ומימוש אישי ומקצועי, ולעמידה בתחרות החברתית-כלכלית.
אוקיי, זאת אומרת, היום את אומרת שהציפיות של זוגות אחד מהשני הם הרבה יותר גבוהים, זה מה שכתבה דוקטור
כן.
נוגה נברו.
לא רק שהבן זוג שלי יעזור לי במטלות היומיות, ויעזור לי להסיע ולהחזיר ולבשל, אלא גם שיהיה החבר הכי טוב שלי ויקשיב לי וירצה לשמוע את כל מה שאני כותבת.
אוקיי, אז בואי אני אתן לך לפתוח ולהגיד איזה ציפיות שלך אני לא מממש.
אבל רגע, ושכחת שגם הוא צריך להיות הלוגיסטיקה, איש הלוגיסטיקה הטוב ביותר, הפרטנר הרגשי, המאהב הכי טוב, הוא גם צריך להיות מעולה בסקס וגם להיות מפרנס דלקס.
מזל שאני עונה על הרוב.
במאיון העליון, מה זה אתה עונה על הרוב?
על הרוב
אתה מעל
עונה.
הציפיות של אישה ממוצעת.
נכון, אבל את לא אישה ממוצעת. אז בואי תגידי איפה אני מאכזב את הציפיות שלך. בואי נפתח את זה.
כבר אתה רוצה לך לאכזבות?
הלו,
חכה, אנחנו צריכים לטפלת זוגית באולפן שאני ארגיש מרחב ביטחון לספר גם על האכזבות ולא רק על הציפיות.
טוב, אז בואי נצרף לדיון את דוקטור נוגה נברו, מנכ"ל הוא מנהלת מקצועית של מכון שינוי, דוקטור לפסיכולוגיה, מטפלת משפחתית וזוגית. שלום.
שלום רב.
היית עדה לכל השיחה הזאת?
כן.
את רוצה אז להגיד משהו לפני שנתחיל לשאול אותך שאלות?
חשבתי כבר על הציפיות שהשיחה מרתקת.
תשמעי, אני אגיד לך מה, אנחנו מצד אחד, ליאון ואני, אם אפשר להעיד על עצמנו, אנחנו לא מתביישים להגיד את האמת. מצד שני, אני חושבת שאנחנו זוג מאתגר לכל מטפל זוגי. כי אנחנו שנינו, איך נגדיר את זה?
אש. אני בסדר אגב, זה פשוט יהיה הבעיה. אבל בואי רגע, בואי נדבר.
אני אולי אוסיף את המילה מעניין שם. לא רק מאתגר, מעניין.
מעניין.
אוקיי, אז מצאנו הגדרה יותר נוחה. אבל פאולה עכשיו...
רק שדרך שנוגה לא אומרת סתם.
עכשיו אני יכול לשאול אותך, האם יש לך ציפיות ממני שאני לא מממש?
מה נראה לך, מאמי? יש לך איזה חלום כאילו שאתה מממש את כל הציפיות שלי? אתה חושב שזה בכלל משהו אפשרי?
אמרת בעצמך בתחילת הדרך, של אפשר לריץ אחורה, אמרת שהציפיות מלכתחילה מבן זוג למלא את כל הצרכים, הוא בלתי אפשרי. זה נכון. מה שכתבה אבל... דוקטור נוגה נברו שפה איתנו. פה.
נכון, אבל אולי כבר נצרף את נוגה, כי אני אשאל אותך, כשליון שואל אותי, יש לך ציפיות שלי שלך שאני לא מממש? אז אני ניבלת, כי אני אומרת, מה הוא חושב? שהוא לא מאכזב אותי? נראה לו באיזה פנטזיה שלו, שכל מה שהוא עושה הוא מושלם, ואם אני עכשיו אגיד לו שאני מאכזבת אותו, אז אני בעצם כבר פותחת פה ריב, ורק התחלנו את הפרק, לא חבל, בוא נשמור את זה לעוד איזה 10 דקות, ככה את הריב.
מה זה נורא מעניין, הקטע הזה של ציפיות ואכזבה. זאת אומרת, אתה יוצא מתוך הנחה, שאם אתה לא מממש את הציפיות, אתה בהכרח מאכזב. ודרך אגב, זה אחת הבעיות הגדולות של המילה ציפייה, שאני באופן כללי לא אוהבת אותה, כי ציפייה יש לה רק שני דרכים. זאת אומרת, או אתה מממש אותה, או אתה מאכזב אותה, אין אמצע. אבל יש גם אמצע בעניין, זאת אומרת, יש אפשרות שיש לפאולה כל מיני ציפיות ממך, שאתה אולי לא יכול למלא, או אולי יכול למלא חלקית, וזה לא בהכרח אכזבה.
תראי, הפרצופים החמוצים נראים כמו אכזבה.
הפרצופים החמוצים.
שהיא מצפה...
זה בציפיות הגדולות.
שבערב היא מניחה עליי את הרגל ומצפה שאני אעשה לה מסאז' ברגליים. נגיד, ברמה הכי קטנה, ואני אומר, לא בא לי.
כן.
אז אוף, נו, ולא בא לי. כן. בפעם השלישית, היא מאוכזבת.
ומה כל כך נורא בזה שאני מאוכזבת?
היא מאוכזבת מזה שלא בא לך, או מאוכזבת מזה שהיא ציפתה שיבוא לך?
שאלה טובה.
או היא מאוכזבת מזה שפשוט הצורך שלה באותו זמן לא מתממש.
תשובה 3.
שהצורך שלך לא מתממש? זה לא אכזבה ממני.
לא, לא קשור אליך בכלל, פשוט היה בא לי מסאז' ברגליים.
אוקיי. אבל עכשיו בוא נסתכל על מה שאמרנו קודם, של איך קוראים את המחשבות אחד של השני.
כן.
זאת אומרת, למה... ליאון מרגיש שאת מאוכזבת ממנו.
אבל רגע, רק נגיד את זה, שבעצם את מדברת, זה משהו, שיחה שהייתה לנו לפני שהתחלנו להקליט, שדיברנו על זה, שבעצם שאלת אותי, מה הדבר שהכי, הציפייה הכי בסיסית אולי, שמתאכזבת, שכל פעם מתנגשת בזוגיות, כן. ודיברנו על זה שזוגות מצפים שבן הזוג שלהם ינחש אותם, ינחש את הרצונות שלהם, ינחש... כלומר, כמה פעמים נתקלנו בסיטואציה ליאון, בזוגיות שלנו, לא אדבר על אחרים, שנגיד אני אדבר על עצמי, אני אקח אחריות, כן. ואז אני נגיד אומרת לך, אתה אומר לי, אבל לא ידעתי שזה מה שאת רוצה. איך לא ידעת? אתה לא יודע שזה מה שאני רוצה? עכשיו, לא אמרת. אז הרבה זוגות חושבים שאם הזוגיות טובה, אז לא צריכים להגיד מה רוצים, אלא בן הזוג אמור לנחש.
הכל עובר בטלפתיה.
כן.
את יכולה לקרוא את המחשבות שלי, ואת אמורה לדעת את המחשבות שלי, ואת אמורה...
את שומעת את זה הרבה בקליניקה שלך?
בוודאי, אני שומעת את זה כל הזמן. זה אחד מהדברים שנוטים לחזור על עצמם שוב ושוב ושוב עם זוגות.
זאת אומרת, תסבירי רגע, מה זה הדבר הזה?
אנחנו קוראים לזה mind reading. זאת אומרת, זה הציפייה של כל אחד מבני הזוג, ואני אומרת במפורש כל אחד מבני הזוג, שהשני יקרא את המחשבות שלו וידע רק בגלל זה שהוא אוהב אותו, ידע מה הוא רוצה, מה צריך, מה נכון לו בכל רגע נתון, בכל הזמן.
זאת אומרת, זו ציפייה לא ריאלית.
זו ציפייה מאוד לא ריאלית.
איך אני יודע לזהות שהציפייה שלי לא ריאלית? סתם, אני אתן לך דוגמה, אני חוזר מיום ארוך, או אפילו אני נמצא בבית בערב עם הבנות, ופאולו חוזרת מהרצאה מאוחר, ואני כבר עייף, ואני כבר גמור. והיא נכנסת הביתה ומתחילה לספר לי שהיא עבר עליה ככה והיה לה ככה והיא נסעה פיפו והיה זה ואמרו לה ככה והיא מתחילה לה עם רצף של שיתופים. אני מצפה שהיא תסתכל לפני שהיא משתפת, תסתכל עליי ותראה, וואו, רגע, הוא עובר משהו. הוא לא נכון, פנוי.
נכון.
אז זה ציפייה לא ריאלית? שזה לא לנחש, זה לראות בשפת הגוף שלי שאני כרגע גמור. לא רוצה רק ללכת לישון, ואשמח שתשאל אותי למשל מה שלומך לפני שהיא תספר לי.
כן.
מכירה את זה, פאולה?
כן, זה מעניין איך הגרסה שלי אחרת.
נכון, אבל כרגע אנחנו שומעים את הגרסה שלי. כן, דוקטור נברו.
רגע, נעשה קודם אותו אחר.
כן, בטח, בטח.
זה לא ציפייה לא ריאלית, אם אתה מדבר על זה. למשל, אם אתה מתקשר אליה חצי שעה לפני שאתה מגיע הביתה, ואומר לה, פאולה יקירתי אהובתי, אני עייף מחוק קשה לי וכולי, מה שאני צריך כשאני בא הביתה, זה שלא ישר תספרי לי את כל הדברים ותדרשי ממני להיות איתך ותבקשי, אלא שתדעי שזאת הסיטואציה, אוקיי? אז תני לי מרחב, תני לי חצי שעה, תני לי רבע שעה, אני אנוח קצת, תשאילו עליי כוס קפה אם את רוצה, ואז אני מוכן לשמוע. כי אם אתה עושה את זה, אתה לא מצפה שהיא תקרא את המחשבה שלך, שאתה עייף ולא רוצה שאתה...
או תראה. מה אם לראות?
לראות זה בסדר גם. אבל הבעיה היא שאתה בא הביתה ואתה רוצה ומצפה שהיא תראה אותך, והיא מחכה ומצפה שאתה תבוא ותשמע אותה.
כן, במקרה שהוא תיאר זה הפוך, זה כאילו שהוא בבית ואני נכנסת הביתה, אבל זה אותו דבר, לא משנה מי.
כן, זה יום ככה ויום ככה, זה משתנה.
בדיוק. זה לא, כן, זה לא ממש משנה מי בא ומי לא.
אז זה נורא מעניין.
אבל ציפייה צריך להפוך אותה למילים, ואז היא לא נשארת כציפייה. היא נשארת כבקשה, היא נשארת כאפשרות לשוחח עם דבר כזה, הוא יכול להיות או לא יכול להיות, היא לא נשארת נכון. כציפייה שדינה להתאכזב בלפחות
50%. איך לא מתאכזבים?
אבל כן. אם נחזור לאותה הסיטואציה, למשל, ואנחנו מדברים על בהקשר של ציפיות, נגיד אני נכנסת הביתה מהרצאה ב-11 וקרה לי משהו נורא מצחיק בדרך, ואז אני באה לליון, יושב על הספק הזה, ואני אומרת לו, אתה לא מאמין איזה דבר מצחיק קרה לי עכשיו?
נכון.
ואז הוא יכול להסתכל עליי ולהגיד לי, תגידי, מה את חושבת שלי לא קרו דברים היום?
או.
ואז אני אומרת, מה? כאילו זה מתנגשת לי בציפייה, שכאילו, לי יש ציפייה שקרה לך משהו היום? יופי, אז אני אסיים לספר את מה שקרה לי, אתה תספר את מה שקרה לך. אני אמורה לנחש שקרה לך משהו היום מהתקפה הזאת?
אז עכשיו בוא נסתכל על זה שנייה, זה יופי של דוגמה, והיא קוראת המון המון נזכות, אוקיי? בוא נדמיין סיטואציה כזאת.
כן.
הוא יושב בבית, כל מיני דברים קרו לו במשך היום.
נכון.
ומה שהוא חושב, וואלה, כשפעם אתה בא הביתה, אני רוצה לספר לה זה ואת זה ואת זה, או אולי אני לא רוצה לספר כלום, אולי בכלל לא רוצה לדבר, אוקיי? זה מה שהוא עובר בראש שלו לפני שאת נכנסת.
נכון.
את נכנסת אל תוך הסנריו שלו, אוקיי? את לא בדקת קודם, היי, יש לי משהו לספר לך היום, נורא מצחיק קרה לי, האם אתה... יכול עכשיו, או אם את רוצה שאני אבוא עוד איזה 10 דקות, אני ממש רוצה לספר לך את זה, אוקיי? את נכנסת, הוא בסרט שלו, בתוך הראש שלו, את נכנסת ישר לתוך זה,
לתוך כאילו...
עושה שם שיבוש של הדברים, ומצפה שהוא יקשיב לך בעניין רב.
או שהיא ישנה את הסנריו שלי, שאני ישנה את הסנריו שלי, ואני אזמין עכשיו לקלוט את הסנריו שלו.
לא, האמת שהציפייה היא לא שיקשיב, או שיגיד לי, אני פנוי, לא פנוי. אבל כשאומר לי, מה את חושבת? לי לא קרו דברים? אני אומרת, אז קרו לך, אז תגיד לי, בא לך להקשיב? אני אגיד לך כן או לא.
זה לא מה שאת אומרת. בדרך כלל את נעלבת ואומרת, אוקיי. בסדר, אז לך גם קרה.
אבל זה בדיוק העניין שאני נעלבת. מאמצע, בעצם הדיבור, כי אני כאילו, אני באה ואני אומרת, הציפייה הבסיסית שלי, שאם אתה לא רוצה עכשיו לשמוע, אז תגיד לי, פעם אני לא רוצה לשמוע, אבל שלא תתקוף אותי בחזרה.
אבל אולי את תקפת אותי קודם. אני מתגונן.
כן, בוא נשנה רגע את ה... לא נבלבל ציפיות עם סגנון תקשורת.
אוקיי.
אוקיי, לא נבלבל את זה.
תסבירי, לא הבנתי.
אני אסביר. הציפייה, אוקיי, שלך, שהוא יקשיב באותו זמן, הרצון שלך שהוא יקשיב באותו זמן, יכול להיות אפילו דרך אגב לא הכרתית. את פשוט באה ואת רוצה, בתשובה שלו מחדדת לך את הציפייה שלך באותו זמן. אוקיי? אבל יש הבדל גדול בין סגנון, למשל אם את אומרת לו... ליאון, סליחה, אני מבקשת שאם אתה לא רוצה שאני אספר לך עכשיו, פשוט תגיד לי, לא עכשיו, עוד כמה זמן, לא עכשיו, כן. או, היי, מה קרה לך? למה אתה עונה לי כרגע ככה? לאן נכנסתי?
היי, תקשיבי.
תקשיבה כל הזמן.
יופי, תקשיבה, אבל תקליטי ותיישמי.
אגב, תקשורת, שנינו יושבים פה עם אוזניות, מסתכלים על נוגה נברו ומקשיבים לה. מה גורם לך צורך להגיד לי, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי.
כי אמרה משהו שאני מאוד מאוד מזדהה איתו.
אז תגיד, אני מאוד מזדהה איתו.
אני מאוד מזדהה איתו.
מעולה, אז למה אתה מדבר אליי?
את רואה, תראי מה עשית בדיוק את מה שהיא דיברה עליו.
עכשיו תסתכלו, עכשיו תסתכלו.
לא, אני רוצה לחדד.
מה זה ציפייה שלילית, אוקיי? למה אומר לך תקשיבי? משום שבציפייה השלילית שלו הוא מצפה. זה לא מהרצון, הוא מצפה, הוא חושב שלא הקשב ולא תפנימי את זה.
הבנתי. ולמה זה קורה? אז ציפייה, יש כזה מושג ציפייה שלילית.
זאת אומרת שאני יודע שהיא לא תעשה מה שאני מצפה ממנה, כבר אני מתאכזב מראש.
שאתה מצפה שהיא לא תעשה מה שציפית ממנה.
בעצם אני כבר מצפה שלמרות שאת שומעת את זה פה עכשיו, ולמרות שהיא אמרה משהו שאני ממש מזדהה איתו, וחושב שאת יכולה ללמוד ממנו כדי לשפר את התקשורת בינינו, רגע, אז אני כבר מצפה שאת לא שמעת ולא תפנימי, ושמחר בערב את תחזרי הביתה, או אני אחזור הביתה, ואת תרצי לשתף אותי במשהו, ואני אגיד לך, גם לי קרו דברים, אז את לא הקשבת לזה ולא תפנימי. כי מה שהיא אמרה בעצם זה שיש סגנון תקשורת. זאת אומרת, לפעמים אני יכול להתפרץ, ואומר לך, גם עליי עברו דברים. ואז את אומרת, וואו, 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 בוא נעמה, זה הדיבור הזה, עזוב אותי, לא מתאים לי הדיבור הזה. היא אומרת, את מתבלבלת בין סגנון התקשורת לבין הציפייה שלך. זאת אומרת, מתחדד, נכון? זה מה שאמרת. זאת אומרת, סגנון התקשורת שלי הוא לא טוב, אין ספק. לצורך העניין, במקרה הזה, הגבתי לא נכון. כי במקום להגיד לך, מאמי, אני עכשיו, מה זה עברתי דברים, ואני לא פנוי להקשיב לך, שזה צורת תקשורת יותר בריאה, אני התפרצתי. כי אני הורגשתי מותקף.
זה לא שהרגשת מותקף, הרגשת מוצף אולי.
מוצף, הרגשתי שלא רואים אותי, הרגשתי שהיא לא, היא נכנסת הביתה, ולא אכפת לה בכלל מה מצבי. היא כרגע באה עם איזה סיפור מצחיק שקרה לה בדרך, לא מתאים לי מצחיק עכשיו. כי אני, הייתה לי שיחה עם איזה איש מקצוע שחפר לי בראש, זה קרה אתמול. זה קרה אתמול. והיא לי במחשבות, וזה משהו שקשור לשנינו, שאנחנו צריכים לטפל בו, הוא מורכב, ואני מרגיש שאני לבד בזה, והיא לא מוכנה בכלל לשמוע על זה, ואז היא באה ומספרת לי משהו מצחיק. אבל אני מחכה כבר שעות ארוכות, כדי להגיד לה, תשמעי, עבר, אנחנו צריכים לטפל בזה ביחד.
אז הדוגמה מדהימה, יוצאת מהקל שמה שאני אמרתי קודם על המיינד רידינג,
כן.
זאת אומרת, אתה נמצא בדברים שלך, בסרטונים שלך, בחוויות שלך.
זה משותף לשנינו, זה לא שזה רק שלי.
בוודאי. והציפייה שלך היא שהיא תבוא ותדע שמשהו קרה לך. אוקיי? שמשהו קרה לך, שהיא תראה, כמו שאתה אומר, שהיא תראה אותך. דרך אגב, זה אחת הציפיות הכי גדולות שיש בבני זוג. הקטע הזה, היא לא רואה אותי או הוא לא רואה אותי. כן? שבעצם זה לא ממש נכון.
אלא?
תמיד רואים, אבל לא תמיד רואים נכון. זה הבדל.
הפרשנות היא פרשנות אישית.
אז היא לא, נכון, היא לא ראתה אותך, היא לא ראתה את הדברים האלה שלך, כי אתה גם לא אמרת שום דבר, כן? בקטע הזה.
צריך להגיד.
עכשיו, בוודאי שצריך.
אם לא, איזה אופציה אחרת יש?
אז בוא רגע נדבר.
ניחוש.
אז אנחנו מבינים שיש מלא ציפיות.
אתה אותו דבר. היא באה כולה מחויכת, והיא מצפה שאתה תראה אותה, שאתה תראה שהיא מצב רוח טוב, שאתה תראה שדבר גדול קרה לה, שאתה תראה דבר, ומה פתאום אתה אומר לה? לא עכשיו, הוא לא רוצה לשמוע, הוא גם אליי עברו דברים.
אז זה שנינו, שנינו בתוך העסקה, זה חשוב לי להגיד שזה לא רק אחריות שלי.
מה זאת אומרת שנינו? ברור שזה שנינו.
לא, יש פה ציפיות הדדיות ששני הצדדים.
תמיד.
ברור, ברור, ברור.
אה, כן, תמיד?
ברור.
למה תמיד אני מרגיש שברגע הזה את נורא מאוכזבת ממני ולא רואה את זה שיכול להיות שאת גם את אכזבת אותי?
כי זה מעולמך מאמי שלי שאתה כל הזמן מרגיש שאני מאוכזבת.
אז הנה למדתי משהו שיכול לשפר את התקשורת. אבל עכשיו בואי נדבר רגע על איך עושים את הציפיות. איך אני, א', אני מצליח לזהות שיש לי ציפייה שהיא לא תתממש, או לא מתממשת באופן סדרתי, ואז אני צריך להתאים את עצמי, אנחנו צריכים לעשות על זה שיחה, איך עושים את זה?
אתה צריך קודם כל להפריד בין הציפייה ובין הצורך, אוקיי?
וואו.
הצורך שלך הוא שהיא תבוא הביתה ותשים לב ותראה שאתה כרגע לא שמה, או שאתה כרגע בתוך העניינים שלך, שלא תציף אותך פתאום בדברים. זה הצורך. הצורך שלך הוא קצת מרחק באותו זמן. הציפייה שהיא תדע ותבין את כל זה, היא לא קשורה לצורך. היא קשורה לציפייה שלך, שבת הזוג שלך, חייבת לדעת אפריורי את כל מה שקורה לך, ולהרגיש את כל מה שקורה לך, ולספק את כל הצרכים שלך. אז השאלה היא, האם אתה רוצה לספק את הצורך שלך, או אם אתה רוצה לממש את הציפייה.
וואו.
אם אתה רוצה לספק את הצורך שלך, אז אתה תגיד לה, כשהיא באה עם השמחה הזאת, או עם
ההתלהבות.
עם ההתלהבות הזאת, אז אתה תגיד לה, מאמי, כמו שאתה אמרת, אני רוצה לשמוע, אבל לא כרגע, כרגע אני לא יכול להיות איתך בעניין הזה, זה לא מתאים לי.
רגע, אני רוצה לרשום. רגע, אני רוצה לרשום, אני אשים את זה מעל המקרר.
אבל אני חייבת להגיד שזה לא עובד בכל סיטואציה, אותו משפט, אם תעשה, תגיד אותו תמיד.
לא, זה יהיה קוד.
זה יעבוד, ועוד.
למה?
זה משהו שאתם צריכים להפנים.
מאמי, אני רוצה לשמוע.
אבל.
אבל.
לא יכול כרגע.
לא יכול.
תני לי קצת זמן.
כרגע.
רוצה שאני אדפיס לך חולצה?
כן.
תדפיסי לי שלט, אני ארים אותו, פשוט אני אשים אותו על הדלת מבחוץ, כשאת נכנסת.
הנושא הוא לא הצורך שלך, אם אתה שם את הדגש על הציפייה, ולא על זה שאתה באמת רוצה, או את נניח באמת רוצה שיקשיבו לך באותו זמן, יש לך צורך שאת רוצה לממש אותו כן. באותו זמן אחרת. אבל אם הדגש הופך להיות הציפייה, ולא הצורך, אז מיד באה אכזבה. משום שהרלוונטיות...
כדי לא להתאכזב ולדבר על צרכים ולא על ציפיות.
בוודאי.
נוגה, אבל אם עכשיו אני יושבת, עכשיו אני רוצה לעשות את זה פרקטי, נגיד למישהו בבית, נגיד נלך לעוד דוגמה שהיא אופיינית להרבה זוגות וגם אצלנו. למשל, יש ציפייה לאחד מבני הזוג שהשני יעזור במטלות הבית.
כן.
עכשיו, איך מבדילים? איך מבדילים?
מי הציפייה הזאת?
אני שומעת איזה צחוק פסיבי אגרסיבי, נראה לי צריך לבדוק בסאונד. יש איזה צחוק פסיבי אגרסיבי כבקראונד.
לא, זה לא פסיבי אגרסיבי, זה אני מנסה להבין.
לא, הוא צחוק, זה מגרה אצלו זיכרונות קרובים.
לא, השאלה היא,
מערכת הנשימה.
האם את מרמזת לציפייה שלי שאת תעזרי לי במטלות הבית, או הציפייה שלך שאני אעזור לך במטלות?
אם תקשיב, תשמע.
בבקשה.
מטלות הבית בעולם שלנו הן כל כך אינטנסיביות, וגם כשיש ילדים זה עוד יותר, ושני בני הזוג עובדים בדרך כלל. ויש כאילו ציפייה הדדית לכל אחד מבני הזוג, לפעמים אחד יותר ואחד פחות, שהשני ייקח חלק. עכשיו, אני רוצה לקחת את מה שאת אמרת לגבי ההבדל בין ציפייה לצורך, אוקיי? עכשיו אני ארד לרמה שלנו. נגיד, אצלנו בבית, זה ברור שאני יותר אחראית על כל מה שקשור על ההזנה ועל הכביסות. אני אחראית על בישולים, ליאון הרבה פעמים גם מכין, אבל אני אחראית המרכזית על זה שיהיה אוכל בריא, ואני אחראית על זה שהבגדים יעברו כביסה, ויעברו למייבש, ואני גם אחראית על פליאת הכינים, שזה okay, משימה שלוקחת okay, הרבה שעות. Okay. הרבה. Okay. עכשיו, נהיה מין כזה קטע שכל פעם שאני עושה את זה, אני מרגישה צורך בהכרה, יש לי צורך שיקירו בזה, וגם ציפייה שאני רוצה שתסביר לי מה ההבדל, ולליון יש צורך כל הזמן להגיד לי, אבל את אוהבת את זה, את אוהבת לבשל, את אוהבת לעשות כביסות, את אוהבת לפלוט קינים.
זה פשוט תגובה על הציפייה שלי, שתעריכי את זה, שאני זה ששוטף כלים, ואני זה שמקפל את הכביסה, ואני זה שדואג שהבגדים שנמצאים על רצפת האמבטיה יגיעו לסלסלת הכביסה כדי שאת...
מקודם נתתי לך ולא אמרתי את הידר.
לא, אני רק אומר, זה תמונת מראה.
אתה צודק, אתה צודק. אני רוצה לגבי המאזינים בבית,
שדיברת, רק תגיד מה שאמרת לי.
אוקיי. אבל איך המאזינים בבית יכולים לדעת, נגיד, כי אני לא יודעת להגיד בעצמי עכשיו כרגע, האם הציפייה שלי שיקירו בזה היא רק ציפייה או שזה גם צורך שלי? כלומר, מה ההבדל ביניהם?
זה צורך.
זה צורך?
זה לא ציפייה, בהחלט.
מה, איך אני יודעת ההבדל?
הצורך יוצר את הציפייה.
אז יש הבדל בכלל?
ודאי שיש הבדל.
מה ההבדל בין ציפייה וצורך?
הצורך של מה שאת מתארת, אוקיי, אבל אני רוצה להגיד לכם איזה מילה על הדבר הזה שקשור בסימטריה בכלל.
אוקיי.
אבל תכף אני אגיד. הצורך שלך הוא בהכרה, בכלל.
בכלל. כן.
זאת אומרת, זה לא רק הכרה ממנו, זה הכרה בכלל.
נכון.
אוקיי?
נכון.
דרך כל מי שנמצא בתפקיד, באיפה שמה שאתם עושים,
נכון, תקשורת זה אנשים שצמאים להכרה.
נכון, זה הכרה. נכון. אוקיי. אז כשליאון לא מכיר, או לא מראה לך הכרה, ואולי יש שם עוד דבר, זה לא הכרה, זה הוקרה. אוקיי? הוקרה.
אוקיי.
כשהוא לא מראה לך שהוא מכיר בזה שאת עשית את זה, מבחינתך הוא לא נותן לך הוקרה, וזה בשבילך צורך יותר גדול.
כן? נכון.
כי הרי אם זה רק הציפייה...
ואז הציפייה, איפה מצטרפת הציפייה לתמונה? היא מצפה שאני אדע שהיא מצפה להכרה.
נכון. היא מצפה שהיא תדע שהיא מצפה להכרה, והיא מצפה שאתה תממש את הצורך שלה בהכרה ובהוקרה.
אני אשאל אותך שאלה הרבה פעמים.
הבעיה בדברים האלה זה שזוגות חושבים שהם... חייבים להגיע להרמוניה דרך סימטריה.
אוקיי?
כלומר?
כל אחד עושה אותו דבר. אז אם אתה עשית כך וכך מטלות בבית, היא עושה כך וכך מטלות בבית. אם עושה את הכביסה, אתה תולה את הזה. אם אתה עושה את הכלים, אז... זאת אומרת, סימטריה בכל דבר, לא רק, כן. לא רק בזה.
אתה נסעת לחול עם חברים, עכשיו אני נוסעת נכון, לחול עם חברות.
נכון, בדיוק. וסימטריה היא לא דרך טובה להשיג הרמוניה. משום שבסימטריה יש לך את הצורך לבטל את ההבדלים בין בני הזוג. ובני זוג לא יכולים להיות שווים אף פעם בשום דבר.
איזו אכזבה גדולה, מה שאמרת עכשיו.
אז מה להחליף?
מעצם זה שהם שני אנשים שונים, גם אם הם בני אותו מין, הם אנשים שונים, אנשים שונים לא יכולים להיות אותו דבר. אחד תמיד יהיה יותר טוב, יותר אפקטיבי, יותר גמיש בדברים מסוימים, והשני יהיה יותר בדברים
אחרים. אז מה את מציעה? במקום סימטריה, מה? פשוט נגיד, אני צריך לנסות, אני שואל, האם אני צריך לנסות לזהות, כי אני יודע שהיא רוצה שאני אגיד לה כל הכבוד. אני שואל את עצמי, לפעמים עד איפה הציפיות שלך מגיעות, במובן הזה של כאילו, האם כל פעם שאת שמה מכונת כביסה, אני צריך לעמוד לך במסדרון ולמחוק הפעם?
ממש לא.
וואו, כל הכבוד.
לא.
כזה? זה הציפייה?
רגע, יש לך שאלה שאתה רוצה לחגוג את האפקט. אז אני, הציפייה שלי היא הרבה יותר קטנה.
Okay.
הציפייה שלי, למשל, כשאתה אומר, הרי אצלנו בבית, למשל, אני עם יותר עם הבישולים, עם הכביסות, פליאת קינים,
okay.
קניות של בנות של הבנות, של מתנות, דברים לוגיסטיקה של בית ספר, וליון, מדיח כלים וכל מה שקשור בסדר בבית בכללי. אז יכול, הוא יכול לבוא לסלון ולהגיד, את לא נוקפת אצבע בבית. ואז הבנתי. אני אומרת, כל תחומי האחריות שלי, אין הכרה ואין
הבנתי.
הוקרה.
הבנתי. כן. כן. שזאת בעיה. קוראים לזה לעשות דילית על דברים.
בדיוק. Okay, מה, נוג, היית אצלנו בבית או שזה קורה לעוד אנשים?
זה קורה להרבה מאוד אנשים.
אז מה זה, מה זה? אז אני לא צריכה שהוא ימחא לי כפיים, כל מה שאני צריכה שהוא יגיד, אני עושה את הכלים וזה וזה, אבל פאולה, עם הכביסות וזה, כאילו, כלומר שאני יודע שהוא לא מוחק את זה.
בדיוק, זה הדבר. שאת יודעת שהוא לא מוחק את זה או שהוא לא מבטל את זה.
בדיוק.
הציפייה שהוא יראה כל דבר.
לא, ממש לא, אני לא רוצה כל דבר. לא.
אוקיי, כן.
אבל כשהוא אומר לי, את אוהבת את זה, בגלל זה את עושה את זה, אז אני אומרת, אז הוא לא מכיר בזה.
זה לא עושה, נכון. זה לא עושה.
זה המחיקה.
חשוב. אבל זה, אם אתם מסתכלים על מה שאמרתי קודם, לא ללכת על סימטריה, אוקיי? אלא ללכת על קומפלמנטריות, זאת אומרת, על
השלמה.
אבל רגע, בואי עכשיו, אז בואי ננסה לתקן. אני מבין שאני לפעמים טועה. פאולה, סליחה. אני לפעמים טועה.
וואו, איזה מרגש.
כל הכבוד לך שאת עושה כביסה. אני באמת מעריץ את זה, ופעם הבאה תזמורת, תחכה לך ביציאה לחדר הכביסה עם הטרומבון.
הנה, אתה רואה? אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד צורך. יש לי צורך שלא תעשה...
היא גדולה, שימו את האפק.
יש לי צורך, אני חייבת להגיד...
זה היה ציני.
בדיוק, נוגה, אני יכולה...
כן, אבל זה...
רגע, יש לי פה זה, יש לי צורך שלא תעשה בדיחה מכל דבר שאני אומרת. זה צורך שאני חוזרת עליו 15 שנה ועוד לא עבד.
עוד לא עבד. אולי ב-15 שנה עוד זה יקרה.
אני חייבת להגיד לך, כי אז אני נותן לי הרגשה שאתה בעצם אומר... יאללה, יאללה, שמעתי את הצורך שלך, אני לא באמת מעריך אותו, אני אעשה מזה בדיחה.
גם עשיתי טעות, כי מחקתי את זה שביקשתי ממך סליחה, אז עכשיו אני, סליחה על הטעויות שלי, אז עכשיו בואי ננסה לתקן.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו בקטע הזה של ה... אתם זוג מצחיק. זאת אומרת, אתם זוג עם הרבה הומור.
נכון. אבל רק ההומור שלה מצחיק.
הרבה הומור, אז מן הסתם, גם הציניות תתבטא בהומור.
אוקיי, אנחנו כבר מיד ממשיכים עם דוקטור נברו על צרכים וציפיות, פרסומת קצרה וחוזרים.
60 שניות על אקו-לייבלינג, פינה בחסות תור, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. אקו-לייבלינג הוא סימון, בדרך כלל בצורת מדבקה או חותמת, שמעיד על כך שהמוצר המדובר אינו מזיק לסביבה. אבל כשאני אומר לא מזיק לסביבה, אני לא מתכוון רק למוצר שמתפרק באופן טבעי אחרי שזורקים אותו לפח, אלא שמירה על הסביבה בהקשר הרבה יותר רחב, לאורך כל מחזור החיים של המוצר. מהפקת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור, המחירה והספקה, וגם כמובן סיום השימוש, מחזור וכדומה. הדרישה לאקו-לייבלינג הגיעה מהצרכנים בסביבות שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחרי שהחלו עולות יותר ויותר טענות שחברות מסחריות שמנסות לרכוב במרכאות על הגל של שמירה על איכות הסביבה, עושות את מה שמכונה greenwashing, מתייגות את המוצרים שלהם כירוקים, אבל למעשה לא עושות דבר או כמעט שום דבר, כדי באמת למנוע נזק סביבתי. לשם כך, הוקמו במרוצת השנים ארגונים רבים, רובם ללא מטרת רווח, שמשמשים כגוף צד שלישי, בלתי תלוי, ומעניקים אקו-לייבלינג למוצרים ושירותים שעומדים בתנאי סף מתאימים. תנאי הסף האלה נקבעים בדרך כלל בהתאם לתעשייה או לתחום הרלוונטי של מוצר או שירות. טורק מקפידה על עמידה בתנאי הסף האלה, ומוצריה זוכים למספר אקו-לייבלים שונים, כדוגמת אקו-לוגו וגרין סיל. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
הבנו שיש הבדל בין צורך לציפייה.
כן.
נכון? אז איך נגיד מתקנים את זה? איך אני יכול להסביר למה הצרכים שלי, ואז...
לא לחיות בתוך הציפיות.
ולא לחיות בתוך הציפייה.
ישר, במילים.
לטפל בסוגיות ספציפיות, ולא כל הזמן ציפיות כלליות כזה?
נכון.
להיות ספציפי לסיטואציה?
אני רוצה שעכשיו תעשי ככה וככה.
כי תראה, בוא ניקח רגע לדוגמה את העניין של המטלות בבית.
כן.
הרי מה הצורך, או אולי זה לא צורך, אני לא אקרא לזה צורך, אבל למה בעצם נניח, כן, אתה אומר לה שהיא לא עושה מספיק? כנראה בגלל זה שאתה מרגיש שגם היא לא מכירה את הדברים שאתה עושה. מספיק.
כן,
או
מצודקת.
או בגלל איזשהו משהו אחר, או באמת בגלל זה
שיש לך איזשהו... שבתחום הסדר, נגיד, אני...
פילוסופיה שאומרת, רגע, אם יש לי מזה הנאה, ואני אוהבת את זה, אז זה עושה את זה פחות חשוב, כי מה שחשוב צריך לסבול בשבילו. תראה, זאת ציפייה דרך אגב, שיש בין בני זוג הרבה, שהם לא יודעים להעריך את הדברים אחד של השני, הרבה פעמים, משום שמה שנעשה בהנאה ובכיף, לא נחשב, כי אם זה בכיף, לא סובלים מזה מספיק. אם לא סובלים מזה מספיק,
זה לא חשוב.
אז אין לזה ערך מספיק. זאת טעות נורא גדולה.
רק של פולנים, או יש עוד עדות שיש להם את הטעות הזאת?
יש עוד עדות שיש להם את הטעות הזאת.
אוקיי, עכשיו בואי נדבר על ציפיות שליליות. אמרנו קודם שאני כבר ציפיתי שהיא לא שמעה ולא תיישם. איך אני מתקן את זה?
קודם כל, הערנות לזה היא נורא חשובה. פאולה יכולה לעזור בזה, בזה שאומרת, שים לב מה שקרה כרגע. כן, אתה אמרת את דבר מסוים, אחר כך מיד אמרת, אבל זה בלב הכי לא יהיה. כי בלב הכי לא, אתה יוצר ציפייה שלילית. ציפייה שלילית דינה להתממש באופן שלילי, הרבה פעמים, כן?
זאת אומרת, אני מנבא איזו נבואה שמקדימה, בעצם גורמת לעצמה להתממש.
בוודאי. משום ש... לא סתם משום שהיא מקשימה את עצמה, כי זרקת אותה באוויר. היא מקשימה את עצמה, כי עוברת לשני, ומורידה המוטיבציה אצל השני, וזה עובד לא הכרתית בכלל, כן? אבל למשל, אם אתה נורא רוצה באמת להשתפר בקטע הזה, אתה יכול אחת לכמה שעות או בסוף היום, כן, לשאול את עצמך שאלות, לרשום לעצמך כמה דברים ולהגיד, זה קרה כרגע או זה קרה היום. היום קרה לי את זה עם פאולה, עם אחרים וכולי.
מה השאלה שצריך לשאול?
או לשאול איזה ציפיות שליליות היו לי היום. זה הכל, זה יבוא מיד. זה יבוא מיד. איזה ציפיות שליליות היו לי היום.
שדברים שאני רוצה לא יקרו.
שדברים שאתה רוצה שיקרו לא יקרו. בדיוק שצריך והיא לא תעשה, או אחרים לא יעשו, או הילדים לא יעשו.
שאלה קשה. אין גם להגיד
להם, כי בלב אחי זה לא יקרה.
אני מכירה אותו, הוא אף פעם לא מקשיב, אני מכירה אותו, הוא אף פעם לא יעזור לי.
בדיוק.
אני יכולה לדבר אל הקיר, זה לא יזיז.
אני מודה.
זו ציפייה שלילית. עכשיו, מה הקטע שלה? זה לא מפריע לך לבוא לדבר איתו. את עדיין באה לדבר איתו. אבל הציפייה שהוא לא יקשיב לך, היא כבר שם. והיא עוברת.
אני יכולה להודות בציפייה.
עוברת בטלפתיה.
נכון. זה באמת מייש.
עוברת בסמוזה.
אני יכולה להודות בציפייה שלילית שיש לי תמיד מיליון, אני רוצה להודות גם ב... תמיד שאני אומרת לו, ליאון, צריך לאסוף את הבנות ב-4, זה ברור לי שהוא לא יהיה שם ב-4.
איזה שטויות, הייתי כל כך הרבה פעמים לפני.
אני לא אמרתי שזה תמיד קורה, אמרתי שזו ציפייה שלילית שלי, והוא יהיה שם מתגונן.
ואז מה קורה? ואז היא מתקשרת אליי
ב-5:45.
לא, ב-3:00, 3:15, 3:40, 3:46, שולחת אס-אמס, אתה זוכר שצריך לעשות? אני כבר בחוץ, אני כבר מחכה, אני כבר הגעתי שעה לפני, וזה מייאש?
כן.
וזה מייאש?
נכון. מתי הגעת שעה לפני שאני יודע?
נשמה, בואי. את לא מכירה את הלוז שלי, ואני אעביר לך בפעם.
אבל אני
מודה, אז הציפייה שלך שהוא לא יזכור.
לא שהוא לא יזכור, שהוא יאחר. שהוא יאחר.
שהוא יאחר, והוא לא יהיה אחראי. ולא להיות אחראי זה לא להיות באותו הקטע הזה בראש שלך אבא טוב.
נכון.
אוקיי? והילדות הן חשובות. הכי חשובות. אז עוזרת להזכיר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
נכון.
אז את חופרת לו. נכון. ואז רואה אותך כנודניקית. ואז הוא בא הביתה ולא כל כך בא לו.
ומרגיש שגם לא מעריכים אותי.
כן.
לא העריכו את זה שאני כן הגעתי בזמן.
כי הוא גם חשוב לו להיות אבא טוב.
לא, נכון. ואת חושבת שהגעתי בזמן בגלל שאת התקשרת כל 20 דקות.
לא, זה אני לא חושבת.
אז את יודעת, הנה אמרת רגע, הוא אף פעם לא הגיע בזמן. אני מצפה שהוא לא יגיע בזמן, אבל הגעתי.
אבל השאלה היא נכונה. הציפייה, אני אומרת לליון שיבוא ב-4, והציפייה שלי
בראש.
היא מראש הוא יהיה אחר.
נכון.
הציפייה מראש הוא יהיה אחר, גורמת לכל הנדנודים האלה.
נכון.
אוקיי? שקרוב ודאי, דם מוציאים ממך את החשק, לעשות בדיוק את מה שצריך לעשות.
קצת. אוקיי. אני מנסה להיות קצת פחות מפועל אוטומטית.
דוקטור נברו, אוקיי, אנחנו בני אדם. ציפיות שליליות בדרך כלל נובעות מאיזה מין טראומה שפעם אחת יחזבו אותנו, או שיחזבו אותנו שהיינו, לא?
לא, ציפיות שליליות נובעות מזה ש א', זה דרך החיים, ואנשים לא יודעים לעשות את זה אחרת. ב', קרוב לוודאי שלמדת את זה, אנשים לומדים את זה בבית.
לצפות שדברים רעים יקרו? לציפיות שליליות?
לצפות שדברים לא יתממשו.
שיחזבו אותנו.
לצפות שהם יחזבו, בוודאי. החיים בהרבה דברים מאכזבים, אם אין לנו את אם יש לנו את הציפייה שהם תמיד יתממשו.
אז הנה, אז אולי עכשיו, זה משהו נורא מעניין, איך נדע שהציפייה שלנו לא ריאלית. אני מצפה שליאון כל ערב יעשה לי פוט מסאז',
כן.
יעשה לי מסאז' בגוף, יגיד שאני מדהימה ושאני האישה הכי מדהימה שהוא פגש בחיים שלו,
כן.
ואני האימא הכי מדהימה, זה סתם, זה לא באמת הציפייה כן, שלי. כן. אני עכשיו, לא, איך אני יודעת אם הציפייה הזאת ריאלית?
אני חושב שזה לא רחוק מהציפייה האמיתית שלך.
זה לא נכון.
כן.
איך אני יודעת אם הציפייה הזאת ריאלית או לא?
את מסתכלת על, על מה שקורה בשטח. נכון? זאת אומרת, קרה לך פעם אחת, קרה לך פעמיים, קרה לך עשר פעמים. כן, אז את יודעת שזאת ציפייה שהיא לא ציפייה ריאלית.
אז זאת אומרת,
היא יכולה להיות לא ריאלית בגלל ליאון, אבל היא יכולה להיות גם לא ריאלית בגלל הציפייה שלך.
המוגזמת.
שבן הזוג שלך כל הזמן יטפל ויער לצרכים שלך ולרצונות שלך ול... את מבינה?
כן, בטח, כי אני רוצה להגיד, אחד המשפטים שקוראים הכי הרבה בזוגיות זה, שאומרת, אני מצפה שהוא יעשה כך וכך. מה זו ציפייה לגיטימית? עכשיו, השאלה אם יש כזה דבר ציפיות לגיטימיות ולא לגיטימיות, או שזה הכל שיח של שני אנשים?
לא, מה שמגדיר לגיטימי ולא לגיטימי, זה הסוגי החסים. זה הכל. אוקיי, בעבר, בחברה יותר פטריארכלית, איפה שהגבר עבד בחוץ, והאישה עבדה בבית, אוקיי? אז הציפייה שלו, שאם הוא עובד בחוץ, מביא את הפרנסה והכל, היא תעשה את כל הדברים בבית, ולא תדרוש ממנו שום דבר.
והוא יגיד, הני, I'm home.
הייתה לגמרי, כן, הייתה לגמרי לגיטימי.
תחכה עם ארוחה חמה.
מה שעושה משהו לגיטימי.
ועוד משהו אחרי ארוחה.
מה שעושה משהו לגיטימי או לא.
כינוח?
זה ההסכמה. מה שעושה בעיות, זה שאנשים מתחתנים, או נכנסים ליחסים ארוכי טווח וכולי, ולגמרי לא ברור להם הציפיות שלהם, לא מעצמה.
את רואה שזוגות מתגרשים על רקע ציפיות לא ריאליות?
בוודאי, בוודאי. המון, דרך אגב. כי חלק גדול מאוד מהקונפליקטים הזוגיים שישנם, ישנם בגלל ציפיות לא ריאליות, כן.
אז את מציעה לזוג לשבת ולעשות תאום ציפיות?
אני לא כך אוהבת את המילה תאום ציפיות. אני ממליצה להם לשבת, וזה מה שאני עושה הרבה פעמים, ואנחנו מוצאים את הציפיות האלה החוצה. ומסתכלים ורואים מה הם אומרים ולמה, ובאיזה דרך בכלל כן או לא ניתן לממש דברים מסוימים. תראי, בוא ניתן לך דוגמה. ניתן לכם דוגמה ממה ששאלה לי לאחרונה, אוקיי?
כן.
בא זוג עם קונפליקטים מאוד קשים על סף גירושים. מה מסתבר? שכשהיא נשאה אותו, זאת אומרת, כשהם התחתנו, והיא החליטה להתחתן איתו, היא חשבה שהיא מתחתנת עם סלע צוק איתן.
כלומר, מבחינה כלכלית או...
מבחינה כלכלית, בעיקר מבחינה אישית. שהוא יספוג את כל השגונות שלה, את כל הדברים שלה, את כל הטראומות שלה, הכל, 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 הוא יספוג. הוא סלע. הוא ממש חזק ויספוג את הכל, כן.
שהוא יהיה בתפקיד...
כן. יגדל אותה.
כמו אבא כזה.
כמו אבא כזה יגדל אותה, כי היא עברה הרבה טראומות בילדות שלה, בחיים שלה, כן.
אוקיי.
הוא ציפה למי שהיא... שתטפח אותו ותהיה רכה אליו, ומאוד מאוד מאוד תאריך את הדברים שהוא עושה, ובקיצור, תנשק את רגליו. עכשיו, זה בלתי אפשרי, זה ציפיות בלתי אפשרות לממש, משום שאם הוא יממש את הציפיות שלה, היא צריכה להפוך להיות ילדה שלו בערך, אוקיי? אז הוא כמו אבא שלה. ואכן, כשהוא מנסה לעשות את זה, ועושה את זה שוב ושוב ושוב, אז היא אומרת לו, למה אתה ככה, ולמה אתה ככה, ולמה אתה לא גבר. כן. הוא צוק איתן, אבל הוא לא יכול לתת לה...
הוא סלע, סלע לא יכול להרגיש.
בדיוק, בדיוק, יפה מאוד. סלע לא יכול להרגיש את כל הדברים, כי אם הוא ייכנס לתוך כל הרגשות שלה, אז הוא שם התחיל את כל סיפור.
איך נעצרה, אני חייב לדעת, הם הצליחו להחזיק מעמד או שזה נגמר?
הם הצליחו, בגלל זה שברגע שאנחנו מגלים את הדברים האלה, ומתחילים לעבוד עליהם ועל הציפיות, ומתחילים לעזור לה, להתחיל להכיל יותר את הבעיות שלה בפני עצמה, ולא בגלל זה שהוא צוק איתן, ואז להתחיל לתת גם קצת רגש ויותר רכות, ולעזור לו להבין שהיא לא... זאת שבאה לממש את כל הטראומות שעבר שהיו לה, היו לו שני הורים מאוד מרוחקים רגשית.
תגידי,
מאוד,
נוגה.
מאוד מאוד. אז איך... הציפייה שלו הייתה זה שהיא הולכת...
ללטף.
ללטף ולהיות ההורים שלו היו לו.
בוודאי.
אז ההורים. מזה אני רוצה לקחת, יש מצבים שבהם, למשל, כי אתה אומר, יש זוגות עם פחות מדי ציפיות, למשל, אם אני אגיד עכשיו, אני לא מצפה מיליון שיהיה בשבילי, אני יכולה לבד, אני יכולה להסתדר לבד.
אבל אז את בוגדת, המילה היא, את מאכזבת את הרצון שלי שכן אני אהיה מיטיב עבורך ועשה עבורך.
אז השאלה אם יש כזה דבר של פחות מדי ציפיות.
של פחות מדי ציפיות?
פחות מדי ציפיות מבין הזוג.
האם נתקלת בבן אנוש שיש לו פחות מדי ציפיות?
כן, לא. אבל כשאין ציפיות זה בדרך כלל מאכזבה או מהתרחקות.
נכון, בדיוק. זוגות שהגיעו למין מצבים כאלה של מה שנקראת גירושים אמוציונליים, גירושים רגשיים בעצם.
אוי, זה מושג. מה
זה אומר?
זה אומר שהם הגיעו לריחוק רגשי כזה בין שניהם, שהם באמת לא מצפים אחד מהשני שום דבר יותר במישור הרגשי או במישור הפיזי, כן? זה בסדר במישור הכלכלי, אבל לא בדברים אחרים. זאת אומרת, הם זוג שבעצם רגשית התגרש אחד מהשני, אבל הם ממשיכים לגור באותו
בית.
ולגדל את הילדים ביחד.
ולגדל את הילדים ביחד.
ככה הרבה זוגות כאלה.
כן, יש
הרבה.
מכירה?
וזה נורא עצוב. מאוד מאוד עצוב כשזה קורה, אוקיי? אז אלה באמת מאוד הקטינו את הציפיות שלהם אחד מהשני, אוקיי? ומוצאים אותם חוצה.
הם מצפים מאחרים וממשים את הציפיות
במקומות אחרים.
וואי, יש לי דוגמה מעולה. היום זה מאוד קורה.
גידות בדרך הזאת.
גידות, אבל לא רק מיני. אני פגשתי נשים בחיי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אני פגשתי שאומרו לי, סליחה, אני לא נהנית לצאת עם הבן זוג שלי. אני יוצאת עם חברות שלי נהנית, אני נוסעת לחול עם חברות שלי נהנית. אין לי ציפייה שהוא יהיה בכלל חבר שלי שאני נהנית איתו. אנחנו, יש את המושג הזה שאומר, אנחנו פרטנרים מעולים לניהול הבית, אנחנו פרטנרים מעולים לגידול ילדים, הוא לא צריך להיות חבר שלי.
כן.
אז מה, אז אולי זה בסדר.
זה לא בהכרח רק, את הולכת מגדירה את החבר, כי הציפייה של הבן זוג שלך יהיה הכל.
היא גם לא ריאלית.
כולל לך, והיא גם לא ריאלית. זאת אומרת, יש מה שאת יכולה לעשות עם חברות, את לא יכולה לעשות עם הבעל שלך. יש דברים שאת יכולה לדבר עם אנשים אחרים, את לא יכולה לדבר איתו.
כן, זה בסדר שיהיו דברים שאני יכולה לדבר עם חברות ולא עם בעלי?
ברור.
וואלה, כי יש אנשים שאומרים, אין כזה דבר, אסור להסתיר סוד.
אז אנחנו בעצם...
יש דברים שהוא יכול לדבר עם החברים שלו, ולא יכול לדבר איתו.
לא במקרה של ליאון, הוא לא מסתיר ממני.
לא במקרה של ליאון, אוקיי.
אבל אני לומד פה שני דברים. אחד, שציפיות זה משהו נורא נורא אגואיסטי. אני מצפה שיממשו את מה שאני רוצה.
זה לא אגואיסטי, זה אגוצנטרי.
אגוצנטרי, אוקיי, קיבלתי את התיקון. ואת אומרת, במקום להיות עסוק בציפיות שלי מהאחר, להיות עסוק דווקא בשאלה איך אני יכול לענות על הצרכים של האחר.
של עצמך אפילו.
או, 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 או מה הם הצרכים שלי, שאותם אני רוצה או מבקש שמישהו אחר ימלא, ואני אחראי לדאוג לזה שהם ימלאו. כשאתה עושה את זה ציפייה, אני מצפה שהיא תמלא את זה, אתה לא אחראי לשום דבר.
אני צריך לקחת אחריות על הצרכים שלי.
בדיוק.
ואז להגדיר לה את הצרכים שלי.
נכון.
באופן נקודתי, לא באופן כללי, כל פעם שאני בא הביתה, אני מצפה שאת תכני לי ארוחת ערב.
נכון.
אלא להתקשר ולהגיד, תשמעי מאמי, אני ממש אוהב.
נכון.
היום אני ממש רוצה ומבקש שתכני לי ארוחת ערב.
נכון.
וגם צריך להיות מוכן לזה שהצורך לא יתממש.
נכון. שאת תבקשי את מסע שכפות. גם אני נורא עייפה ולא יכולה ומותשת וכולי, אז מה נעשה?
מה נעשה? נזמין?
אז אולי נזמין.
נזמין סושי.
בדיוק. אז אולי נזמין. אז אולי נצא.
אז שוב, כמו כל פרק, אנחנו מגיעים למסקנה שכשמדברים ולא לא מתבצרים בתוך העמדות שלנו, אז כן, לפעמים הפתרון, כן, אבל פה הצורך זה דבר נורא חזק.
כן.
כי אם אני אומרת לליון, אני צריכה שתכיר בזה שגם אני עושה דברים בבית, ולא מתחילה, כאילו, למה אתה צוחק? ולמה אתה אומר? זה כאילו, כשאני אומרת המילה, אני צריכה, זה קשור אליי ולא אליו.
נכון. למשל, אתמול, כשחזרת הביתה מהריצה, בפעם הראשונה שרצת,
כן, אתמול
הייתי יכולה להגיד במקום, למה אתה לא אומר לי שאיזה יופי שאני רצה? אלא תגידי, אני צריכה שתגיד לי ותתמוך בי שזה טוב שאני רצה.
נכון.
יופי. יפה. אפשר לסכם.
רק אני אגיד עוד משפט, כן, אחד לסיכום. תזכרו תמיד שציפיות זה דבר שההורים לימדו אתכם, כי ההורים ציפו מכם כל מיני דברים.
וואו.
וכשאתם לא עשיתם את מה שמצפים מכם לעשות, אז מעבירים את האכזבה. נכון?
נכון.
אז וואו. אם אני רוצה שהתלמיד תהיה תלמידה מצטיינת, הבת שלי תהיה תלמידה מצטיינת ואת לא, אז אני מעבירה לך את האכזבה.
בא לי לבכות עכשיו. זה, כן? נורא, זה נורא נכון.
אבל תצטרכי לחכות נכון. לפרק הבא, כי אנחנו הגענו לסיום.
נוגה, אפשר גם לבוא אלייך, נכון? ואם זוג מרגיש שהוא לא מצליח לבד להתגבר על הקשיים.
אפשר לבוא אלייך, אפשר לבוא למכון.
למכון שינוי?
יש שם גם, אפשר לקחת קורס בזוגיות.
גם.
ביחד, בלימודי טיפול זוגי, זה גם כיף.
לא, כאילו, חשוב להגיד לבסוף תקווה לזוגות, אם אתם לא מצליחים לדבר על הצרכים והציפיות שלכם לבד, זה נורא טבעי ואנושי.
נכון. ואני יכולה להגיד לך דבר אחד, שאצלנו, לפחות, אחוז הגירושים בכל המטופלים שלנו עברו אצלנו עשרות אלפים, הוא מאוד מאוד נמוך. ככה שזוגות אף פעם לא צריכים לוותר על האפשרות של לעשות אחרת.
של תקשורת. וואו.
מסר אופטימי לסיום. מה למדת היום?
אני למדתי שכשאני אדבר את הצרכים שלי ולא את הציפיות שלי, יש סיכוי שאתה יותר תקשיב לי.
נכון.
זה היה מהמם.
כן?
זה היה מהמם מצדך.
כן?
כן, ממש.
מה אתה למדת על יון?
שאני צריך לשבת עם עצמי ולהגדיר את הצרכים לפני שאני פוגש אותך, ולהודיע לך מראש.
מה הצרכים שלך?
מה הצרכים
אוי,
שלי?
אוי, זה יהיה כל כך נוח.
במקום שאני אגיע הביתה ואצפה שיהיה לי ארוחת ערב, ואז אם לא יש, אני מתעצבן, אז אני אבקש.
כן, כשהוא נכון. מתעצבן, אז הוא אומר, את יודעת שלא אכלתי כל היום?
נכון.
ואני אומרת,
איך את לא יודעת? טוב, דרך, אני פותחת את זה מחדש.
דרך מאוד ישירה לבקש.
אנחנו כן. בדרך לסיום.
לא, ואז אני עונה בציניות, אני הפסקתי להניק אותך כבר, אבל כבר אתה לא יונק. יכולת לאכול לבד.
לצערי הרב.
אבל אם את היית קוראת את הצורך שלו, היית אומרת, וואי, האם ממש אתה אומר זה שאתה רוצה שאני אעשה לך משהו לאכול?
אתם שמתם לב שאנחנו בלופ?
אני יכולה להיות בודה.
אנחנו בלופ. תודה רבה לך, דוקטור נוגה נברו. תודה לכם, מאזינים. אנחנו סיימנו, באמת. עכשיו באמת סיימנו.
חייבים לסיים, להיות רגע
שאתה ענקה. נגיד גם תודה לצוות רשת עושים היסטוריה. איתמר סוויסה, עורך התוכנית. רן לוי, העורך הראשי. דני תימור, המנהל העסקי. תודה לך, פאולה, כמובן.
תודה לך, ליאון. יש לי צורך?
נו.
שתגיד לי תודה, ואני שמחה שמימשת אותו.
איזה כיף. אנחנו רוצים גם לענות על הציפיות שלכם, מאזינים יקרים, ולהגיד לכם תודה.
על הצרכים, ליאון, על הצרכים, לא על הציפיות.
תודה לכם.
תכתבו לנו מה הצרכים שלכם איתנו, בדיוק. וגם כמובן, אם יש נושאים שמעניינים אתכם, והייתם רוצים שנדבר עליהם כאן, אתם מוזמנים לכתוב לנו או בדף הפייסבוק פאולה וליאון, או באינסטגרם שלי, פאולה רוזנברג, או באינסטגרם של ליאון, ליאון רוזנברג.
יאללה.
תכתבו לנו הודעות פרטיות, אנחנו מבטיחים להגיב לכל אחד, בתנאי שהם מדברים יפה. דברו יפה ונימוס.
אתם מוזמנים להקשיב לנו, אגב, באפליקציה. אם יש לכם אייפון, תיכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. ואם יש לכם אנדרואיד, תיכנסו לחנות האפליקציה, כתבו, עושים היסטוריה. תורידו את האפליקציה של רשת עושים היסטוריה, ושם אתם יכולים, כשיש לכם את האפליקציה על האייפון או על האנדרואיד, אתם יכולים גם לשמוע את הפודקאסטים שלנו, להוריד אותם ולשמוע אותם גם במצב טיסה, נגיד נכון. במטוס או סתם אם אין לכם רשת.
נתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.